ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בחלק השני, בחצי השני של דף דלת עמוד א', אפשר גם לספור 24 שורות מלמטה. הגמרא פותחת במקור תנאי שהוזכר בשיעור הקודם, אבל לפני שניכנס לתוכן הגמרא אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו בעניין יציאתה של אמה עברייה מרשות אדון שלה. למה יש דרשה של יציאה מבגרות אם כבר דורשים שיוצאת מנערות? בגרות זה גיל 12.5 ונערות זה מגיל 12, ואם אנחנו יודעים שיוצאת מרשות האדון שרכש אותה כבר מ-12, אז ברור שהיא לא נמצא איתו בגיל 12.5. הגמרא, גופה, ויצא חינם, אלו ימי בגרות. אין כסף, אלו ימי נערות. והפסוק מתאר היציאה משפחות, מלהיות אמה עברייה. קודם מוזכר שיוצאת מימי בגרות, היינו 12.5, ואין כסף מלמד שיוצאת מגיל 12. שואל את הגמרא, ולכתוב רחמנה נערות, ולא באי בגרות. היה מספיק לתורה לכתוב שיוצאת מגיל נערות, ואין צורך ללמד שיוצאת מגיל בגרות. אמר רבא, ונתייחס קודם לסימונים שעכשיו אנחנו רואים, צורת בית וגם מספור, בשוליים אנחנו כתבנו שהם שלוש תשובות לשאלה הנ"ל. והפס הכפול שהופיע בהמשך הם קושיות על התשובות. הגמרא ממשיכה, אמר רבא, בא זה ולימד על זה. מידי דהווה התושב ושכיר. העניין של תושב ושכיר נסביר עוד מעט, אבל זה עניין של עבד עברי שנמצא אצל כהן, שהוא בניגוד לעבד כנעני, עבד עברי לא אוכל בתרומה. אנחנו רוצים להסתכל בפסוק ברש"י שתייחס לפסוק למעלה בדף ברבע הראשון, דיבור מתחיל ויצא חינם, ולא פירש מתי תצא. כתוב ויצא חינם אין כסף, הפסוק לא מפרשת מתי הדברים האלו. אז אנחנו חוזרים לגמרא כתשובה לשאלה למה לא היה מספיק לכתוב נערות ואין צורך להתייחס לימי בגרות. אז רבא עונה שיש תקדים לדרשה כזאת מדין תושב ושכיר. התורה אומרת שתושב ושכיר לא יאכל בו, הם לא יאכלו בתרומה, למרות שהם האנשים האלו, התושב והשכיר, נמצאים אצל כהן. תושב, זה קנוי קניין עולם, זה מה שאנחנו קוראים נרצע, שעושים חור באוזן של אותו עבד עברי שהוא ממשיך עד שנת היובל, זה כוונה קניין עולם. שכיר, זה קנוי קניין שנים, הוא עובד עד 6 שנים. יאמר תושב ולא יאמר שכיר. למה שהתורה לא יגיד שתושב שהוא קניין עולם, הוא נמצא באופן מאוד רציני אצל הכהן, ובכל זאת הוא לא זכאי לאכול בתרומה? היה מספיק לכתוב שהוא לא יאכל, ולא יאמר שכיר. ואין צורך ללמד שהשכיר שהוא עובד רק עד 6 שנים שהוא לא יאכל בתרומה. ואני אומר, הייתי לבד אומר, כנראה קניין עולם אינו אוכל, קנוי קניין שנים לא כל שכן שוודאי שהוא לא יאכל. הגמרא עונה, אילו כן, אם היה כתוב רק תושב, הייתי אומר תושב זה קנוי קניין שנים, שהוא זה שלא יאכל. המילה תושב לא מגלה על מי מדובר. אז הייתי אומר שאם היה כתוב רק מילה אחת, הייתי משייך אותו לקניין, זה שקנוי קניין שנים, הוא לא יאכל בתרומה. אבל קנוי קניין עולם, אוכל. בא שכיר ולימד התושב. זה שהתורה מכפילה, היא כותבת על תושב וגם על שכיר. אז אני מבין מזה שאף על פי שקנוי קניין עולם, אינו אוכל. רש"י כותב, בא שכיר ולימד התושב, דיאל כוח אחד מניו, אחד מהמילים האלו, לנרצה ודיאטה. זה העבד עברי שעובד עד היובל. ומאחר שנכתבו שניהם, משמעות הדנרצה מתושב התיישו, מיושב אצלו יותר מן הקנוי קניין שנים. אז מאחר שהתורה כותבת תושב וגם שכיר, אז אני אשייך המילה תושב לנרצה. אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, בערך שבע שורות. אמר לי אביי מדמי, איך אתה משווה את המקרה של האמה עברייה שנכתב שני פסקאות למקרה של העבד עברי שנכתב גם שם שני מילים, תושב ושכיר? אבל איך אתה משווה ביניהם? איך אתה אומר שכמו אצל העבד עברי היה צורך לכתוב שניהם, גם אצל האמה עברייה היה צורך לכתוב את שניהם? הטעם, תרי גופי נינו. בעניין העבד עברי, יש מצב שאחד שהוא לא נרצה, ושני שכן נרצה, שניהם עומדים בפניך. זה הכוונה, תרי גופי נינו. וחינמי, כתב רחמנה, גם אם התורה הייתה כותבת תושב נרצה לא יאכל, זה די מפורש, שהקני קניין עולם לא יאכל, והדר כתב אידך, ואז התורה כותבת שכיר, שהוא קניין שנים, הווי שכיר, המקרה של שכיר שהוא לא יאכל, מילתא דעתי בקו וחומר, זה הייתי יכול ללמוד בקו וחומר, ומילתא דעתי בקו וחומר, תורה וכתב לקרא. זה שבכל זאת התורה הייתה כותבת על שכיר שלא יאכל, זה לא היה מדיר ממני שינה, כי יש תופעה, נקרא לזה, כמעט אמרתי מנהג, אבל יש תופעה מבחינת התורה שדברים שאתה יכולת ללמוד מקו החומר, התורה בכל זאת כותבת אותם. זה לגבי התושב ושכיר, שהם תרי גופי. זה מצב ששני אנשים עומדים בפניך, אחד הוא נרצה ואחד הוא לא נרצה. אבל אלא הכה, כשאנחנו מדברים על המקרה של אמה עברייה, חד גופה היא, כשאנחנו מדברים שהיא יוצאת משפחות, היא אחת, כי נפקא לה בנערות, כשהיא יוצאת בשלב הנערות מ-12 בגרות, מה הבעיה לגבי? איזה הסבר יכול להיות שהיא עדיין נמצאת אצל האדון עד גיל בגרות? אז השאלה היא כזאת, איך התורה כותבת דבר שלא קיים? אנחנו נסתכל ברש"י, הטעם תרי גופי נינו, נרצה ושני נרצה, שני גופים הם, ואפשר להיות שניהם בביתו של כהן. ואני מדלג, אבל הכה, בשורה הראשונה מתחת לגמר ברש"י, דאפקה שהוציא אותה, דאפקה כאן מרשותי, בנערותה, התורה מוציאה אותה מרשות האדון כבר בגיל 12, לא משכחת לעם היוצא בבגרות, אין מציאות כזאת לכאורה, שהיא נמצאת אצלו עד בגרות. ואיך היא כתב לנו כאן מידי דלא הווה, איך התורה כותבת דבר שלא קיים? לכתוב נערות בהדיה ותולו. שהתורה תכתוב שיוצאת בנערות, ותכתוב את זה בפירוש שיוצאת בנערות, ואין צורך לכתוב יותר. הגמרא ממשיכה, אלא אמר אביי. אז בית מספר 2. אנחנו עוד צריכים להתמודד, למצוא הסבר למה התורה כותבת שהאמה העברייה יוצאת בנערות ויוצאת בבגרות. אביי אומר, לא נצריכה מה שכתוב יצא חינם אלו ימי בגרות, אלא לבגר דעילונית. עילונית זאת אישה שלא מתפתחת באופן רגיל. היא קטנה, אבל היא לא מתפתחת עם סימנים של בגרות רגילה. היא לא מולידה, לכן היא נקראת עילונית. עיל הוא זכר, כמו זכר שלא מוליד, גם היא לא מולידה. ורשי כותב, עילונית אין לה סימני נערות. כפי שאמרתי, היא לא מתפתחת גופנית רגילה, ואשמעינן קרא שיוציאו הימי בגרותה כשיהיה לה 20 שנה. היא, העילונית, מוגדרת כקטנה עד גיל 20. בתנאי שבגיל 20 היא מביאה סימנים של עילוניות. אז זה המקרה שעליו כתוב בתורה ויצא חינם אלו ימי בגרות. סלקה דייתך אמינה, אומר הגמרא, בנערות תיפוק, בבגרות לא תיפוק, שיהיה לה 20 שנה שהיא לא יוצאת. כמה שמלן שמקרה כזה אדם קנה מאב האישה הזאת, הוא קנה אותה נגיד שהיא הייתה קטנה והיא לא הביאה סימני נערות, ובגיל 20 היא כן תצא. הייתי חושב אחרת, אם לא היה כתוב ויצא חינם אלו ימי בגרות, הייתי חושב שאם לא היה כתוב כך, לא הייתי יודע שהיא יוצאת. כמה שמלן שהיא יוצאת, אומנם בגיל 20 היא תצא מהאדון. מה תפלא אמר ברב אשי, ולאו קל וחומר הוא, מה אני צריך פסוק ללמד שהיא יוצאת? ומה הסימנים שמופיעים בנערות שאין מוציאים מרשות אב? אנחנו יודעים ולמדנו את זה בדפים קודמים, שהמעשה ידיה של הנערה מגיעים לאבא שלה, אז היא לא יוצאת על ידי סימנים, היא עדיין נחשבת ברשות האב. ובכל זאת, הדבר הזה, סימנים, מוציאים מרשות אדון, ילדה שמביאה סימני נערות, היא יוצאת בהופעת הסימנים האלו, בגיל 12. בגרות, זה בעילונית, זה בגיל 20. בגרות, שמוציאה מרשות אב. אנחנו יודעים שגם אישה רגילה, בריאה, רגילה, שמתפתחת טבעית, היא יוצאת מרשות אב בגיל 12 וחצי. זה הגיל של בגרות רגילה, שאז המעשה ידיה הם שלה. זה בגרות שמוציאה מרשות אב, אין עודין שמוציאה מרשות אדון. אז ודאי שהיא מגיעה לבגרות שלה, דהיינו בגרות של העילונית, שזה בגיל 20, אבל זה גם נקרא בגרות, ודאי שהיא תצא מרשות האדון. ולכן למה יש צורך לפסוק ללמד על כך? אלא אמר מור ברב אשי, לא נצריכה הפסוק של בגרות, אמרנו ויצא חינם אלו ימי בגרות, אלא לעיקר זווינה דעילונית. זה בא ללמד על המחירה המקורית של אותה שמתברר כעילונית. סלקא דתחמינא, הייתי חושב דעתיה סימני נערות הווה זווינה, דלא עתיה סימני נערות כמו עילונית לא הווה זווינה זווינה, המחירה שלה לא נחשב מחירה, כך הייתי חושב. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', כמה שמלן ויצא חינם וכו', שהמחירה של זאת שבאמת לא מביאה סימני נאות, בכל זאת נחשב מחירה. כעת אפשר לראות בצד הגמרא כאן בשורה ראשונה בעמוד ב' חץ, שמפנה לחץ מקביל בעמוד א'. שמה ראינו מרוב רבשי מקשה על תשובת אביי, שדיבר על בגר דאילונית, והוא שואל שהווה מינה בנערות, אביי אמר שהיה הווה מינה שבנערות היא תצא, בברכות לא תצא, אז כמה שמלן הפסוק ויצא חינם אלו ימי ברכות שהיא כן תצא. ועל זה בא מורב רבשי, נחזור על מה שנאמר שם, והוא אומר ולאו קו החומר הוא, ומה הסימנים שהם מוצאים מרשות אב, מוצאים מרשות אדון, בגות שמוציא מרשות אב, אינו דין שמוציא מרשות אדון, והוא בקושיה שמורב רבשי הוא בעצם אומר, לא היה צורך לפסוק ללמד על יציאה בימי בגות. הרי זה דבר שהייתי יכול לדעת מכוח קל וחומר. וכאן הגמרא שואלת, ולמוב רבשי דאמר ולאו קל וחומר הוא, ובשאלה שלו בעצם אומר אין צורך לפסוק דבר שאני יכול ללמוד מקל וחומר. אבל מה לעשות? האמינן, אבל אמרנו מקודם, מילתא דעתי בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. זה אמרנו לגבי התושב והשכיר. למרות שאני הייתי יכול לדעת שדרך קו החומר שמי שקנוי קניין עולם, קנוי קניין שלים אינו אוכל, בכל זאת התורה תכתוב, כי דבר שאפשר ללמוד מקו החומר לפעמים התורה כותבת אותו. אז השאלה היא למה מורב רבשי, איך אומרים, מתרגש מכך שכתוב יציאה בבגוד, דבר שהייתי יכול להגיע עליו דרך קו החומר. בכל זאת התורה כותבת את זה. הגמרא עונה, מה ריגש את מורב רבשי, מה גרם לו להקשות את קושייתו? הני מילי, מתי אומרים לא תדעת בקו החומר תרף וכתב לקרא? היכה דלקה לשנויה, זה בזמן שאין מה, אין תשובה אחרת לתת. אבל איכה דאיקה לשנויה, כמו כאן שהפסוק מדבר על עיקר המחירה, מה שמורב רבשי אמר בשורה שנייה מסוף עמוד הקודם, שאם יש איזושהי הסבר אחרת ממילתא דעתי בקו החומר תרף וכתב לקרא, אז משנינן, מעדיפים תשובה אחרת, הסבר אחר. וזה מה שגרם למרב רבשי קודם להקשות את קושייתו והביא אותו לפירוש אחר לפסוק. ותנה, וכאן לפני שנתקדם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, מקור נוסף לקניין כסף באישה. ראינו המקור הקודם בדף ג' עמוד ב', וכאן אנחנו ממשיכים עם נקרא לזה לבינתיים מקור חלופי. ורשי כותב בשורה שנייה, ותנא מייתי למהכה, קידושי כסף דיה לפלוהו רב יהודה ליעל מי אין כסף, כלומר ויצא חינם אין כסף, דייקנו אין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר, נפקי לילתנא מכיחה דסטי אפרון. וזה דווקא מה שראינו בדף ב' עמוד א'. עוד פעם בגמרא, ותנא מייתי לה מהכה, מקור לקידושי כסף דתניא, כי ייקח איש אישה ועלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה וכו'. אנחנו מתייחסים לתחילת הפסוק שכתוב כי ייקח, אין כיחה אלא בכסף, וכן הוא אומר נתתי הכסף השדה כך ממני. וכעת אתם רואים סימון חדש, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה זה, הצורה הזאת שאנחנו מכנים הרגש, הוא מהווה עבורנו מעקב, הוא יופיע בשני כיוונים, עם החלק הצער כיוון מעלה, והלא דין הוא. זה אומר ש לא צריך פסוק, מה שאני יכול לדעת ניכר וחומר. ואז הצורה מופיעה הפוכה, דחייה. עכשיו הגמרא. והלא, דין הוא, למה יש צורך לפסוק ללמד שכסף קונה? שכסף קונה, כלומר, דרך כסף אפשר לקדש אישה. ומה אמה העברה? שינה נקנית בביה, נקנית בכסף. זו שנקנית בביה, אישה נקנית בביה, אפילו הפסוק קראנו, כי ייקח אישה ובעלה, היא נקנית בביה. אין עודין שתקנה בכסף? ודאי שכסף יועיל לקנייתה, לקידושיה. אז למה יש צורך לפסוק? הגמרא עונה, יבמה תוכיח. היא תוכיח שיש צורך לפסוק, שנקנית בביה, ואינה נקנית בכסף. חשבנו מקודם שבמקרה שנקנית בביה, ודאי שיקנה בכסף. וכאן אנחנו רואים מקרה שנקנית בביה ולא נקנית בכסף. רק ביה קונה ביבמה, ייבום הוא מתבצע דרך בביה, לא בכסף. הגמרא עונה, וכאן אני מנווט לפי הסימונים, שהסימון הזה, ההוגש, הכיוון צר למעלה, חוזר למה שנאמר מקודם, שאין צורך לפסוק. מה ליבמה, לשמש ביבמה כדחייה לשאלה הקודמת, הוא אינו במקום. מה ליבמה שכן אין נקנית בשטר, תאמר בזו באישה שנקנית בשטר, ולכן היא גם תהיה נקנית בכסף. אז אני בשלב הזה, אני חוזר לקו החומר שנאמר מקודם. וזה אומר לנו שאין צורך לפסוק. וכאן ממשיך ומסיים הברייתא עם פסקה קשה. תלמוד לומר, כי ייקח איש. הגמרא מביא פסוק, אבל לפני שנייה אמרנו, אין צורך לפסוק. וכאן הגמרא שואלת את השאלה הזאת. למה להיקרא? האתיילה. זה בא, האתיילה זה דבר מקו החומר. איך שהתחלנו את הקטע עם צורת ההוגש שהדגיש והלא דין הוא. אני לא צריך את הפסוק. אז למה הברייתא מסיימת פה, הנה הפסוק? אמר רב אשי, הסימונים שאתם רואים, הפס הכפול והצורת פפיון, כתבנו בשוליים, סימונים אלו מיועדים להבליט המבנה הדומה כאן ובהמשך. אתם יכולים כבר בסקירת עין לקפוץ קדימה ולראות עוד פעם בהמשך, אומנם זה סוגיה אחרת, סוגיה שביעה קונה, אבל תראו אותו סגנון גמרא, הרואי געש בשני כיוונים, אחר כך הפס הכפול ואחר כך הפפיון. אז אנחנו ממשיכים. שאלנו שאלה, למה יש פסוק בזמן שלכאורה יש לנו קו וחומר? אמר רב אשי, משום דעיקה למימר, מעיקרה דדינה פיוחה. אם אתם שואלים למה יש צורך לפסוק, יש צורך לפסוק, כי בשורש של הקו החומר יש כבר פרחה, יש כבר חושה, אפשר לדחות את הקו החומר מהשורש. מהיכה כמיתית לה? מאיפה הבאת שכסף קונה באישה? מאמה העברייה. וכאן אנחנו נדחה את המקור. מה לאמה העברייה שהיא באמת נקנית בכסף, שכן יוצאה בכסף? יש מושג של פדיון. אם המשפחה של אותה אמה העברייה רוצה לפדות אותה מהעבודה, מהשפחות שלה לפני גיל 12, יכולים, אפשר להוציא אותה בזה שאתה מפצה את זה שקנה אותה. תאמר בזו אצל אישה שאין יוצא בכסף, אם היא לא יוצאת בכסף, לפחות יש מקום לומר שהיא לא נקנית בכסף. אז איך היא נקנית בכסף? איך אני יודע את זה? תמוד לומר, לזה אני צריך פסוק, כי ייקח איש. וכאן אנחנו ממשיכים עם כמה שורות שהן נקודה אחת, בערך שבע שורות, ובשוליים תחת הכותרת תת נושא כתבנו צריכותה לשני מקורות שכסף קונה באישה. אנחנו הזכרנו מקודם שלמדנו בדף ג' עמוד ב' ויצא חינם אין כסף, וכאן אנחנו מביאים כי ייקח איש אישה. למה צריך שני מקורות שכסף קונה באישה? ויצטרך למכתב ויצא חינם, זה מה שלמדנו בדף ג' עמוד ב', ויצא חינם אין כסף. ויצטרך למכתב כי ייקח איש, המקור של התנה למעלה כאן. דאי כתב רחמנה כי ייקח, אם היה רק הפסוק שהזכרנו מקודם, הווי אמינא קידושין דייב לבעל, הכסף שנותנים לה דידה הוו, כלומר יש של האישה ולא של האבא. כמובן אם אנחנו מדברים על קידושי קטנה או נערה. כתב רחמנה ויצא חינם, שממנו למדנו שהכסף קידושין יהיה לאבא. עוד פעם אני חוזר, כשמדובר בקידושי קטנה או נערה, ולכן לא מספיק הפסוק כי ייקח, אני צריך את הפסוק שביצע חינם כדי לדייק ממנו שביציאה מהאדון אין כסף, אבל מציאה מהאבא יש כסף והוא שולם לאבא. והיא כתבה אחמנה ויצא חינם, אם היה רק הפסוק ההוא, הווי אמינא היכא דייב איהי לדידי וקידשתו הוו קידושי. היה מקום לחשוב שאם האישה נותנת כסף לגבר, לבעל, לשם קידושין, זה תופס. כתב רחמנה כי ייקח, זה על הגבר לוקח, ולא כי תיקח, זה היה משמע שהאישה יוזמת את הקידושין. רשי כותב אצל הכוכבית ממולה הוו קידושין, הייתי חושב אם היה לי רק את הפסוק ויצא חינם ולא הפסוק דלמעלה כי ייקח איש אישה להוו קידושין דכיוון דאשמינן דכסף אביל אישות, מאחר שלומדים מויצא חינם שכסף פועיל הופך עובד ליצור אישות, מה לי כסף דידי, מה לי כסף דידה, מה זה משנה אם זה כסף שהבעל נותן לאישה או האישה נותנת לבעל. לאח ידע תנא קרא זימנה אחריתי בהדיה, לכן התורה כותבת עוד פעם פסוק אחרת, כי ייקח איש ולא כי תיקח אישה איש. וכעת אנחנו ממשיכים ל האמצעי הנוסף לקניין אישה, ביאה. ובשוליים תחת הנושא כתבנו מקור דאישה נקנית בביאה, וכאן אנחנו פותחים עם מילה שזה ציטוט מהפסוק שהזכרנו למעלה. לכן אצל הגמרא בשס עוזר הגמות המסומנות אתם רואים כוכבית, אפשר לחבר אותו לכוכבית למעלה ששם הוזכר הפסוק כי ייקח איש אישה ובעלה, והנה הגמרא כאן ובעלה מלמד שנקנית בביאה. אז הנה אני לומד מתודות לפסוק שקניין ביאה יוצרת קידושין. הגמרא שואלת, כמו שראינו מקודם מבחינת מבנה והלא דין הוא, דרך לוגיקה, דרך קו החומר אני יכול להגיע למסקנה הזאת, למה אני צריך פסוק? מה קו החומר? ומה יבמה שאין נקנית בכסף? נקנית בביאה, ייבום הוא לא הייבא כסף, אין? זה לא אומר, זה מדורייתא, זה לא עושה כלום. מדרבנן יש כזה דבר שנקרא קידושי מאמר, אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים על רמה של דורייתא, יבמה לא נקנית בכסף, אבל מה נקנית בביאה? זו שנקנית בכסף, אנחנו הוכחנו את זה כבר שכסף קונה, אינו דין שנקנית בביאה, אז למה יש צורך לפסוק? הגמרא עונה, אמה העברייה תוכיח שנקנית בכסף ואין נקנית בביאה. אז מכאן אני הייתי אומר שבאמת יש צורך לפסוק, כי אין לי קל וחומר ללמוד שביעה קונה. אבל גמור דוחה את הדחייה. מה למה אביה? אתה רצית לדחות את הקל וחומר מכוח הדין בעמה אביה? מה למה אביה שאין קניינה לשום אישול? לכן לא שייך בביעה. תאמר בזו בניין אישה שקניינה לשום אישות. לכן ביעה קונה, ועדיין יש לי את הקו החומר מיבמה. אז אם יש לי את הקו החומר מיבמה, בעצם אין לי צורך לפסוק. תאמר לו מה הוא בעלה, הנה הפסוק. למה לקרוא? התיילה, כמו שאמרנו מקודם, למה יש צורך לפסוק? אבל אמרנו שאפשר לדרוש את הקו החומר מיבמה. אמר רב אשי, משום דיקה למימה, מעיקרה דדינה פרחה. בדיוק אותו סוג תשובה ששמענו מקודם מרב אשי. שאם נעיין בבסיס של הקו החומר, נראה שהוא חלש. מאיך הקמאי תתלה שביעה קונה באישה מיבמה? אבל מה ליבמה? שכן זקוקה ועומדת. זה שביעה עובד אצל יבמה, כשיש ליבמה איזושהי כוח נוסף מעבר לאישה שמקדשים אותה, אישה פנויה שמקדשים אותה. למה? שכן זקוקה ועומדת. כבר בתחילת הקשרי משפחה האלו, האדם שיש לו אח, הוא מקדש אישה. ואנחנו יודעים שבפטירת הבעל, הוא משאיר אח, נוצר זיקה, בלי לעשות שום דבר, נוצר זיקה. אז היא, היבמה, כבר קשורה לגיסה, אותו אח בעלה. היא כבר קשורה אליו. ולכן, שם הביעה היא רק, חומים, מסיימת או משלימה קשר שכבר נוצר. וכך אומר רשי שכן זקוקה והיא אומר לזה לאח הנפטר מחמד קידושי המת, מאחר שאותו כבר בזה, בקידושין המקורים שלו בזמן שהוא מקדש אישה ויש לו אח, זה יוצר קשר ואין ביעה באה אלא לגמור, כאילו להשלים את הקשר. אבל קניין זה מעיקר, לא מי אומר שביעה מועילה כיצירת קניין מאפס, מהשורש. אז אנחנו חוזרים לגמרא, נקרא עוד פעם, מה ליבמה? זה שביעה עובד אצל יבמה, שזה קונה אצל יבמה, שכן זקוקה ועומדת. תאמר בזו, אצל אישה רגילה, אישה פנויה, שאין זקוקה ועומדת, אז איך אני יכול לדעת ש... ביעה קונה באצל אישה, תמוד לומר, ובעלה, זה מה שהפסוק מלמד. עד כאן שיעורנו להיום.